ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל שלום, הנושא שאני אדבר עליו קצת זה מה שקרה לתלמוד שלנו בגלל היחסים עם הנוצרים והצנזורה. אתם לומדים בישיבה והעיקר של הלימוד שלכם מבוסס על הגמרא. תנסו לחשוב מה קורה יום אחד באיזשהו מקום בעולם ויש איסור ללמוד גמרא, פשוט אסור ללמוד גמרא. איך אפשר ללמוד תורה בלי ללמוד גמרא? וזה מה שקרה באיטליה ב-1553, כשהיו סכסוכים בין המנפיסים של התלמוד, והסכסוכים האלו העירו בעיה גדולה של יחסים עם הנצרות, ובסוף הכנסייה הקתולית החליטה לשרוף את התלמוד ולבטל ולאסור כל לימוד אפשרי של הגמרא. אז ב-1553 בכיכר המרכזי שבו היה השוק, ועדיין יש שוק ברומא, קוראים לזה קמפו דה פיורי, זה שם כאילו של מקובלים, זה שדה הפרחים שבו היו נוהגים לשרוף את האנשים שם המושמים, ושם הביאו את כל הגמרות שנתפסו וכל הספרים שהיו בכתבי יד ושרפו אותם. ומאז אסרו ליהודי איטליה, שהיה אז מרכז מפואר של תורה, אסרו להם ללמוד גמרא. אז איך עשו? אז מיד עשו כל מיני תחבולות והמשיכו ללמוד גמרא דרך ספרים אחרים. את ההלכה למדו דרך הריף, לא אסרו את הריף. אז השתמשו בריף כדי ללמוד גמרא, והחלקים האגדיים לקחו מספרים כמו עין יעקב. אז ככה נמשכה המסורת. הדבר יצא, זה לא היה הפעם הראשונה של רדיפות נגד התלמוד. כבר במחצית של המאה של ה-13 בפריס שרפו את כל הספרים היהודיים, קרונות של ספרים. אז זה המהר"ם מרוטנבורג כתב קינה. הקינה הזאת מתחילה במשפט שאלי סופה באש לשלום אסירייך, וזה לוקח את הביטויים של יהודה הלוי על הציון. הציון הלא תשאל לי לשלום אסירייך, והוא עשה את זה בכיוון למה ששייך לגמרא. אז אני הצלחתי ברומא לשים באותו מקום שבו שרפו את התלמוד לפני כמה חודשים, שמנו שלט על אדמה של עופרת, ושם כתבנו שאלי שרופה ויש לשום אסירייך, וכתבנו גם את, בעברית את המשפט של כשהרגו הרומאים רבי חנינא בן תרדיון, שבו היה כתוב שבגמרא אומרת גיליונות גיליון נשרפים ואותיות פורחות. זאת אומרת, אפשר להרוס את הספר, אבל את הרוח אי אפשר לשרוף. הנימוק הרשמי שכל הרדיפה נגד התלמוד הוא שהתלמוד מכיל בתוכו דברים מאוד קשים נגד הנצרות ונגד המייסד של הנצרות, שאותו איש ישו. אני רוצה להסביר לכם מה הבעיה כאן, והכנתי לכם, אני מבקש סליחה על האיכות של הדף הזה, אבל עשיתי זאת במחשב שלי כאן בארץ, אני לא כל כך כאן מאורגן, אבל תריך לכם, תראו המקורות כאן הם לא כל המקורות, והם לא כולם מהגמרא. כמה מהמקורות האלה מפוזרים, זאת אומרת, באים פעמיים, שלוש פעמים בגמרא. ולא, זה לא כל המקורות. אפשר עוד להוסיף דף כזה. אתה יודע כמה דפים בכלל יש בגמרא? כמה הם? המספר, הכל... על מה? 2600, משהו כזה. זה, אם אתה שם לדף של גמרא, זה יצא לכם דף או שני דפים מקסימום. הם שרפו את התלמוד בגלל שני דפים. שרפו את כל התלמוד בגלל שני דפים. כל הסיפור הזה של ישו, זה היה הנימוק שלהם. הם הבינו שהיסוד של המסורת היהודית, הלב והנשמה של היהדות מבוסס על הגמרא. אם אתה רוצה להחקות את היהדות, אתה צריך להחקות את הגמרא. וזה בדיוק מה שהם עשו. עכשיו, כפי שנראה עכשיו מהמבואות האלה, יש הרבה בעיות קשורות לזה. במבואות האלה יוצא שמדובר פה ושם באיש ששמו ישו. תתארו לעצמכם שעל דווקא זה יש עשרות ספרים, ספריות שלמות שנכתבו על זה, כדי להבין מה זה בדיוק. כשכבר בימי הביניים התקיפו את היהודים, אמרו שאנחנו מדברים רע על ישו וכו' וכו', היהודים הוציאו את הדפים האלה וניסו להראות, וזה מה שנראה עכשיו, שבכלל לא מדובר באותו איש. שאם מדובר באותו איש כאן, אולי זה שם דומה, אבל זה לא אותו איש. ולמה? כי אם משווים את המקורות האלה עם המקורות הרשמיים של הנצרות, אנחנו יכולים לראות שיש הזמנים בכלל לא מתאימים. יש הבדלים של 100 שנה קודם ל-100 שנה אחר כך. אז ההגנה של היהודים, האפולוגטיקה של היהודים, היה להגיד, זה גם יש תוספות אחד, שרבנו תם שאומר, שזה מוכיח שזו לא עליו מדובר. על, אם מדובר עליו או לא מדובר עליו, זה עניין פתוח. אז אף אחד לא יכול לפתור את זה. למשל, הרב שטיינזלץ אומר שלא מדובר עליו. בכלל, המקורות האלה לא מתייחסים אליו בכלל. יש מישהו אומר שדווקא מתייחסים אליו, והחכמים ניסו להרפל את הדבר כדי שלא ייראה כאילו מדברים עליו. ויש עמדות ביניהם קרוב לזה ולזה. אבל מה אומרים המקורות האלה? בוא נסתכל מה אומרים המקורות האלה. אנחנו צריכים את זה, כאן מתחיל וכאן גומר. אז הדף השני, העמוד השני זה העמוד הראשון. במקור הראשון שאנחנו, כשאתם, אני רוצה להסביר לכם, כשאתם פותחים, אם אתם לומדים על ש"ס וילנה, הוצאת וילנה, הוצאת רם, 1880, את המקורות האלה לא מוצאים אותם, או מוצאים אותם בשינויים. אני רוצה להגיד לכם מהם השינויים. או שלא מוצאים אותם בכלל, בגלל שהוציאו אותם, או שיש בהם הבדלים. היום, כשמדפיסים גמרות חדשות, מחזירים את המקורות האלה לגמרא. אבל לא כולם עושים ככה. עוד המקורות האלה בוערים, הם פרובלמטיים, בעייתיים. למשל, אם אתם משתמשים, האמריקאים או מי שיודע אנגלית, ב-R Scroll Edition, שם ב-R Scroll הוא מתרגם, הוא מסביר, הוא מפרש את ש"ס וילנה, לא את הש"ס המקורי, את הש"ס וילנה. זאת אומרת, הוא מתעלם לגמרי מהעבוד של הצנזורה. מה קרה? אחר כך ששרפו את התלמוד, היה תהליך כדי להציל את התלמוד מסכנת שריפה, להוציא מן הגמרא כל מה שמתייחס אליו, או להחליף אותו. אז היו כל מיני עיבודים. מי היו הראשונים שעשו את העבודה הזאת? איך היו יודעים הנוצרים שיש דברים כאלה בגמרא? פשוט השתמשו ביהודים מומרים שעברו לנצרות והיו מומחים, כמה מהם היו אפילו מומחים גדולים, רבנים גדולים שעשו את עצמם נוצרים, ואלה פשוט עבדו על כל הספרים היהודים, היה להם ספרים היוד, כבר מאורגנים, הם היו המשטרה היה לוקחת את הספרים מהבתים של היהודים, הם היו עובדים על על הספרים היהודים, היו מוחקים בדיו שחור כל קטע מסוכן ומחזירים ליהודים. אז נשארו לנו כמה ספרים במצב כזה, והמדפיסים הבינו שאין תקווה להדפיס ספרים היהודים אם לא מתקנים אותם בצורה שהם רוצים, אז עשו בדיוק את זה, אז שינו. אז יש הרבה דברים שאם אתם מסתכלים בגמרא של וילנה לא מבינים אותם כמו שהם, בגלל שאנחנו צריכים ללכת לחפש. אז בהוצאות החדשות, וכמה הוצאות חדשות, אתם יכולים למצוא את המקור המקורי כמו שהוא. למשל בגמרא של הרב שטיין, אתם תצרו את המקור כמו שהוא, בדיוק כמו שהוא, בלי כל צנזורה. בספרים יש גם ספר קטן שעולה פרוטות שאפשר להשיג אותו, זה מצלמים אותו תמיד, כשקוראים לו חסרונות השס. אז שם אתם יכולים לראות ביחס להוצאת וילנה כל מה שהוציאו, וזה נמצא בספר קטן, ספר ממש ספר כיס. עכשיו נסתכל באהבה הראשונה של סנהדרין סמך זין עמוד א', השיחה שם על חייבי מיתות שבתורה, המסית והמדיח. זאת אומרת, מי שלוקח, מי שרוצה להביא יהודי אחר לעבודה זרה, על איש כזה שהשם בצורה כזאת, צריכים לארגן מין משפט מיוחד. מה שאומר הברייתא, אושר כל חייבי מיתות שבתורה אין מחמינים עליהם. מחמינים זאת אומרת שמארגנים, איזה מחמין זה לשון עורב, עורב עם א', זאת אומרת שמארגנים כמין מלכודת כזאת שהוא לא יודע שיש עדים ששומעים את הדבר, שואלים אותו, אז אם הוא מפסיר בעניין הזה שצריכים להתרחק ולעבוד עבודה זרה, אז תופסים אותו בצורה כזאת, שזה לא כל כך לגיטימי במשפטים אחרים, אבל כאן היות והחטא הוא כל כך חמור, אז צריכים להתרחק ככה. אז כאן הגמרא מדברת איך הם מתנהגים בצורה כזאת. אז אומר כאן המקור, כיצד עושים לו מדליקים לו את הנר בבית הפנימי, מושבים לו עדים בבית החיצון, כדי שיהיו אין רואים אותו ושומעים את קולו והוא אינו רואה אותם. והלא אומר לו, אמור מה שאמרת לי בייחוד, והלא אומר לו, איך נניח את אלוהינו שבשמיים ונעבוד עבודת כוכבים? אם חוזר בו מוטב, ואם אמר כך היא חובתנו וכן יפה לנו, העדים ששומעים בחוץ מביאים אותו לבית דין וסוקלים אותו. זו הפרוצדורה. מה זה שייך לישו? אז הגמרא אומרת, וכן עשו לבן סטד בלוד ותעלו בערב פסח. אז מדובר כאן באיש אחד שקוראים לו בן סטד. מי זה בן סטד? איש אחד שנאשם באבון של מסית ומדיח ונהרג, וכמו שיש הנהרגים של הבית דין, תולים אותם אחר, סוקלים אותם ואחר כך תולים אותם לשעה קטנה, ואחר כך מורידים אותם כי קהילת השם תלוי. והמשפט הזה נעשה בלוד בערב פסח. אוקיי, עכשיו הבעיה, מי הבן סטד הזה? סטדה כנראה זה שם יווני, ומשהו שיש מישהו שאומר שזה קשור לתורה שלו, תורה מינית, שמדבר על מישהו שסטדוס, סטדיוס, זאת אומרת שעומד. אבל הכל הזה מעורפל מאוד. עוד מדובר, זה גם יש הקבלה בשבת, מדובר על בן סטדה כמחשף. הסיפור הזה בא כשמדברים על סריטה, ואם יש היתר או לא של סריטה בשבת. ורבי אליעזר אומר, בסטדה הוציא כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו. סריטה זה כתובת קעקע, זאת אומרת שהיה אסור לגנוב את הסוד של הכישוף, הדת של מחשפים במצרים, והוא כתב את זה על, על, על האור שלו. אז כשמדברים עליו, הגמרא אומרת על רבי אליעזר, שוטה היה, והם מביאים ראיה מן השוטים ממה שהוא עשה. עכשיו הגמרא שואלת, אני אקרא את זה, אבל כשקוראים את זה יש הרבה בעיות. בן סטדה בן פנדרה הוא, אפשר לקרוא ככה בניחותה, או אפשר לקרוא את זה בסימן שאלה. אז כאן הגמרא רוצה לזהות את הבן סטדה הזה עם משכה שנקרא בן פנדרה. זה עוד דבר שיכול להיות שייך לענייננו או לא שייך לענייננו. האמת הוא שבמקורות של הפגנים עובדי עוד הזרה שלא קיבלו את הנצרות, ישו נקרא בן פנדרה. ויש אגדה אנטי נוצרית אבל לא יהודיה במקור, שהוא בן לאיש רומי ואישה יהודיה, והרומי הזה היו קוראים לו פנדרה. פנדרה זה כמו פנטר, או יכול להיות משחק מילים עם פרטנוס שזה בתולה. יש כל מיני השערות, אבל ישו נקרא במקורות היוונים אנטי נוצרים, לא יהודים, בן פנדרה. והשם הזה נכנס גם במקורות שלנו. אז כאן הגמרא רוצה לראות אם אפשר לזהות את הבן סטד הזה שהרגו אותו בערב פסח עם הבן פנדרה. אמר רב חסדא, למה נקרא ככה עם שתי שמות, אחד סטדה ואחד פנדרה? בגלל שהיה בעל, היה זוג נשוי שהאיש נקרא סטדה והבן שלו נקרא אז בן סטדה, והאישה היה ניאוף, והאישה נקראת והבועל של האישה נקרא פנדרה. זאת אומרת מתוך היה כאן ניאוף, היה זוג, האיש הבעל היה שמו סטדה והבועל היה פנדרה. אז נכנסים כבר לכל הסיפור של הניוף שיביא אותנו למרחקים. יש עוד פירוש אחר שאומר שבעל פפוס בן יהודה הוא אמו סטדה, שסטדה זה לא השם של האיש של הבעל אלא השם של האישה, והבעל היה איש אחד בשם פפוס בן יהודה. פפוס בן יהודה היה איש מדורו של רבי עקיבא, אז זה כבר מביא אותנו רבי עקיבא, אתם יודעים, מת על קידוש השם בסוף מרד בר כוכבא, מדובר לפי הספירה הנוצרית 135 שנה אחר בספירה הנוצרית. אז לפי המקורות של הנוצרים ישו תלו אותו על יד כאן בדיוק לפני בערך 100 שנה לפני זה. אז ממש יש אי-התאמה של המקורות. על פפוס בן יהודה מקורות אחרים אומרים שהיה איש שהיה מקנה מאוד באשתו, עד כדי כך שהוא הגזים שהוא סגר את אשתו כשהוא היה יוצא מהבית, היה סוגר את אשתו בבית, וזה הביא את אשתו ממש לניאוף. אז כאן מדובר על ניאוף, והאיש הזה הוא איש שיצא מניאוף. עוד מוסיפה הגמרא ב אולי נגד אולי לתוספת אמו מרים מגדלה שיער נשיה, שאמו הייתה אישה בשם מרים. מרים זה אנחנו יודעים שהאמו של ישו זה קוראים לה מרים, אבל כאן הגמרא אומרת שמגדלה שיער נשיה, כלומר שעובדת לעשות שיער נשים. וכאן יש גם תערובת של ידיעות מאוד מסובכת, כי במקורות של הנוצרים מופיעה אישה שאינה אמו של ישו, גם היא בשם מרים, שהייתה כמין זונה מפורסמת שכאילו חזרה בתשובה תחת השפעתו של ישו. והאישה הזאת היה מכפר מגדל, מגדלה, שזה 5-6 קילומטרים למעלה מטבריה. אז בגלל זה קוראים לה מרים מגדלה. הגמרא כאן משחקת עם מגדלה שמאיר עם מגדלה שיער נשיה. ועוד מוסיפה הגמרא, כי דברים מבוא מדיטה, למה זה נקרא סטדה סטת דה מבעלה, כלומר היא התרחקה מבעלה. תראו, יש כאן בארבע שורות הללו יש תערובת מאוד מסובכת של מסורות שהביא לרעיון העממי שאותו האיש הוא ממזר. אותו האיש הוא ממזר, בן של ניוף, כלומר האימא שלו בגדה בבעל שלה. אלא שיש גם הרבה בעיות בנושא זה. אני אומר דעת עממי, בשבת הייתי הולך לבית הכנסת כאן בירושלים, בסוף רחוק אגריפס, היה שם זוג של יהודים, איש ואישה, האיש הזה לא היה אפילו לא כיפה על הראש, עובר איזה אתיופי והוא צועק לו ישו הוא בן זונה, סליחה שני, ככה, הוא צועק לו ברחוב, ישו בן זונה, תאמין במשה רבנו, ככה. זאת אומרת, בעם הרחב, עוד ממשיכה המסורת הזאת. למה יש מסורת כזאת? כי הם אומרים שהוא בן אלוה. הוא אינו בנו של יוסף ומרים, אלא היה בעל יוסף, אבל היה הריון מן השמיים. מה שהחכמים אף פעם לא יכולו לקבל. כמובן, אלא שזה מתבטא במקורות שלנו בצורה מאוד מסובכת. ואם אנחנו מסתכלים במקורות יש ערבוב של מקורות ואנחנו לא יודעים בכלל על מה מדובר, על מי מדובר. ואם הסיבוך הזה הוא סיבוך שנעשה בכוונה כדי להרפל את העניין או שנעשה שלא בכוונה, למעשה המקור היחידי שאנחנו רואים שהוא נקרא ישו בן בנדרה זה בתוספת החולין, מעשה ברבי יעזר בן דמה בן אחדו של רבי ישמעאל שכישון נחש, ובא יעקב איש כפר סחניה שהיה נוצרי לרפא אותו משום ישו בן בנדרה. זאת אומרת בלחש היה קורא על המכה את השם של ישו כדי לרפא אותו, ולא הניחו רבי ישמעאל, מוטב שאתה תמות במקום שאתה תנצל על ידי עבודה זרה. כך, אבל זה המקור היחידי במקורות של חז"ל שהוא נקרא ישו בן פנדרה. דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים עם קורות אחרים השם ישו הוא לא נכתב ככה יוד שמבב כמו שכותבים, כמו ששתוב כאן, הוא נכתב ישו יוד שין מרחיים וב, כלומר כאילו זה ראשי תיבות של שימח שמו וזכרו, אז כדי שלא להזכיר את שמו, את שם העבודה זרה. אז כל הסיפור הזה שלא יוצא באופן רשמי הביא החוקרים והלומדים למצוא רמזים לסיפור הזה של הממזרות בכל מקום אפשרי. אז יש כאלה שאומרים במשנה ביבמות שזה במשנה הוא לא מוזכר אף פעם, השם הזה לא מופיע אף פעם, אבל יש משנה ביבמות, תקראו, כשהמשנה שואלת איזה הוא ממזר, רבי יושע אומר, כל שחייבים עלה מתי בדיל, אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה, איש פלוני ממזר מאשת איש, לקיים דברי רבי יושע. איש פלוני ממזר מאשת איש, אז יש מי שאומר שזאת הכוונה היחידה לאותו האיש בכל המשנה. אמנם זה עניין פתוח. למה זה עניין פתוח? כי זה גם עניין הלכתי מעניין. כשיש ניוף, האישה בוגדת בבעלה ועושה בן עם מישהו אחר מחוץ לנישואים, הבן הוא ממזר. מתי הבן הוא ממזר? הבועל צריך להיות, אתה צריך להיות יהודי. אם הוא גוי, לפי הלכה המקובלת, הבן אינו ממזר. אסור לאישה כמובן, והיא גם חייבת איתה, אבל הבן אינו ממזר. צריך שהאבא גם, שגם הנואף יהיו יהודי כדי שהבן יהיה ממזר. אז איך זה מתייחס עם הסיפור הזה שהפנדר הזה היה חייל רומי? שאם הפנדר הזה היה חייל רומי, היה כאן יוף, אבל הוא לא ממזר. אז גם בזה יש עניין להעמיק, וזה עניין מאוד מסובך. אמנם בגמרא יש מחלות כזה, יש כאלה שאומרים שהוא גם ממזר גם עם האבא הולידה, אבל ההלכה לא אומרת ככה. אז צריכים לראות מתי יצא כל זה. אז כדי להביא אתכם לעוד סיבוק בכל העניין הזה, זה פרשת השבוע. תסתכלו ברש"י שמות ב' י"א. כשמשה הורג את המצרי, הוא אומר שמכה איש עברי מאחיו. אז רש"י מסביר ש כאן תסלחו לי איך זה היה, אבל הוא היה האיש שהיה מוכה, היה בעלה של שלומית בת עברי, והיה מצרי שנתן אליו בבא, והעמידו והוציאו מביתו, והוא חזר היהודי, בעלה של שלומית בן עברי, ונכנס לבית, נכנס לבית המצרי, והיא כסבורה שהוא בעלה, וחזר האיש בלילה לביתו והרגיש בדבר. אז הוא שראה אותו מצרי שהרגיש בדבר, היה מכה ורודף לו יבום. אז יש כאן סיפור, יש זוג של יהודים, יהודי אחד יוצא מהבית לעבוד, והנוגס המצרי נכנס לבית כשהוא יוצא לעבוד, ובא על האישה הזאת, שלומית בת עברי, והיא סבורה שהוא בעלה, ומזה יצא ילד. הילד הזה זה יהיה המקלל שאנחנו מוסיפים אותו בסוף ספר במדבר. כשהאיש הזה חוזר, כשהיהודי חוזר הביתה, מבין את הדבר, אז בגלל זה המצרי מכה אותו, משה רבנו רואה את העניין והורג את המצרי. זה מה שאומר רש"י כאן, זה לקוח מהמדרש. אבל המדרש, יש שתי מגרות במדרש, יש חילוק דעות במדרש. יש מי שאומר שהאישה הבינה שזה מדובר במצרי, והיא הייתה האישה היהודיה היחידה שבגדה בבעלה במשך כל שנות עבדות מצרים. ויש מדרש אחר שאומר שהיא כספורה שהיא בעלה. מה זה? כספורה ש... הייתה כן דבר כזה. זה מאוד יוצא מן הכלל. איך אישה יכולה לשכב עם מישהו וחושב שהוא הבעל שלה? אז מה יש תחת זה? תחת זה יש סיפור ארוך מאוד, וזה סיפור שהיה במיתולוגיה היוונית, בבלות היוונית, יש כמה סיפורים של אלילים שבאים על אנשים בדמות הבעלים שלהם, ומזה יוצאים הגיבורים. אז יכול להיות שמה שנמצא כאן הוא כמין אירוניה, כמין צחוק על כל הסיפורים האלה של לוט. אז יכול להיות באמת שהסיפור הזה של רשי כאן באמת יכול להתייחס לאותו איש, דבר שהוא כל כך מחוסה שאף אחד לא שם לב על זה ולא עבר את הצנזורה, בו בזמן שהמקורות האחרים עברו את הצנזורה. אבל הגמרא לא אומרת שהאישה הזאת אמו בגדה בו כסבורה שהיא בעלה. כדי להגיע לזה אנחנו צריכים ללכת למקורות אחרים לגמרי אחרים. יש סדרה שלמה של סיפורים על אותו איש במסורת יהודית שקוראים להם בשם תולדות ישו, שאינם קשורים כל כך לגמרא, אינם קשורים כל כך לגמרא, הם קצת עצמאים, ובאלה סיפורים תמצאו את כל הסיפור של האישה שעושה את זה כסבורה שהיא בעלה. זאת אומרת שכאן יש דברים שמתגלגלים בנחלים תחת האדמה ופתאום מתעוררים. אבל אם אנחנו רוצים לראות מה הגמרא אומרת בסופו של דבר, אם ישו היה ממזר או לא ממזר, כל המקורות האלה הם מקורות שמעוררות יותר בעיות מאשר תשובות. אני רוצה, הזמן הוא קצר, להקדים לכם כמה בעיות. במקור של סוטה ממזיים א' יש סיפור אחד על רבי יהושע בן פרחיה. רבי יהושע בן פרחיה, ניתאי הארבלי, הם הזוכות של מסכת אבות, אז מדובר הרבה קודם תקופת התנאים. והסיפור הזה שמדובר כאן, כשהיה הרדיפה של הרבנים בזמנו של שמעון בן שטח, אז היו כמה תלמידי חכמים שנצטרכו לברוח ולגור במצרים, ואחר כך כשהיה זמן שתק הם חזרו לארץ ישראל. וזה הסיפור כאן. בסיפור הזה של ישוע בן ברכיה, שהוא יצא למצרים עם תלמידו, התלמיד הזה הוא ישו. זאת אומרת, יש כאן תלמיד אחד שמופיע כתלמידו של ישוע בן ברכיה, אבל יש סיסור ביניהם. הם מתאכסנים במקום אחד, במלון באכסניה, ורבי ישוע בן ברכיה אומר כמה יפה אכסניה הזאת, וישו אומר אבל רבי איניה טרוטות, והרב כועס עליו. אז ישו יוצא בכעס גם כן, מבקש סליחה, לא מצליח לבקש סליחה, נגרמת אי הבנה כלשהי. אז בגלל שהאי הבנה הזאת לא בא לסיום, התלמיד הזה שמקלקל, זאת אומרת עזר, זקף לבינתה, זה הסטרו של שאלות אחרות, הרים מצבה והשתח עבלה, והוא אומר, המורה אומר לו חזור בך, והוא אומר כך מקובל ממך, כל הכותב מחצית רמים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. וממשיכה הגמרא שם, ישו כישף והדיח את ישראל. זאת אומרת שמטילה עליו את העניין של מדיח וגם את העניין של הכישוף. מה זאת אומרת כישוף? זה דרך להסביר את הניסים שהוא עשה. איך הוא עשה את הניסים? הוא עשה את הניסים על ידי כישוף. מהסיפור הזה רואים שיש כאן אישיות אחת בשם ישו, שהוא תלמידו של רבי יהושע בן ברכיה. היה תלמיד של תלמיד חכם ובגד במורה שלו, הייתה אי הבנה, והגמרא מסתערת על זה. למי, עם מקורות אחרים היא אומר שלעולם תהיה ימינך דוחה ושמאלה והשמאל מקרב, כדי שלא לא להרחיק את התלמידים, שאם אתה מרחיק יותר מטה את התלמידים זה תהיה התוצאה. אבל מדובר כאן על אותו האיש או לא? זה סימן שאלה, כי כאן יש סיפור שקודם לסיפור של המקורות הנוצרים יותר ב-80 שנה. אז זהו או לא זהו? סימן שאלה, כל אחד יכול לתת את התשובה שהוא מעדיף. עוד סיפור אחד בגמרא בסנהדרין מ"ג א', שמדבר על מותו של ישו, וזה יש לבי דמיון שמה מספרים המקורות הנוצרים, שתלו אותו בערב פסח, וזה מה שהם מספרים. אבל הגמרא אומרת שהסנהדרין התנהג עמו בצורה מאוד עדינה, כי חיכו להרוג אותו 40 יום כדי שיום ישהו ויגן עליו. ושואל אולה ותספרה אם זה מקובל ברפוחי זכות, הוא היום היה כדאי שיבקשו זכות עליו, והוא מסית ורחמנה אמר לא תחמור ולא תכסי עליו. אומרת הגמרא שענה ישו דקרוב למלכות עליו. היה מקרה מיוחד, מפני שהוא היה קרוב למלכות. קרוב למלכות, זאת אומרת שהיו יחסים טובים עם מלכות רומי. אז המלכות רומי היה מגן עליו. זה גם סיפור שקשה להבין מה כוונתו. יש מי שאומר שזה לא התמונה של ישו שהיה קרוב למלכות בזמנו, אלא שהנצרות הפכה כולה למינות. זאת אומרת שזה מקדים את הסיפור של מה שיקרה אחר כך, שכל המלכות של רומי תהפוך להיות מלכות של מינות. בעניין הזה של המנזר אני רוצה, כי הזמן הוא קצר, להסביר לכם עוד משהו. יש עניין עמוק מאוד בהגדרה של ישו כממזר, והיא קשורה לבעיה אם הנצרות היא דת לגמרי חדשה, או אם הנצרות היא דת שיש לה יחס כלשהו ליהדות. זה מחלוקת גם בעולם הנוצרי. יש כאלה שחושבים שהשורש שלהם זה יהדות, והם צריכים להיות קשורים אפילו בכבוד למסור, לשורש היהודי. יש כאלה שאומרים זה חידוש לגמרי, אז הם צריכים לנתק את הקשר הזה. אבל כשהמקורות מדברים על אותו האיש, איך שהם מדברים עליו, וזורקים כאילו רמזים, כאן יש רמז חזק. כאילו הנצרות היא פרי של תערובת בין שני עולמות שונים, כמו הממזר. כלומר, אישה אחת יהודיה, כלומר המסורת היהודית, בגדה במסורת, אפילו לא ידעה שהיא בוגדת, וכל העולם הרומי, היווני, נכנס. ונעשה זה תערובת משונה, ממזר, זה ממזר. אז מה זה הנצרות, יהודית או לא יהודית? הנצרות זה פרי של ממזרות, זאת אומרת תערובת שאינה מותרת, אבל זה כך זה. זאת אומרת שגם כשמדברים על עניינים כאלה, צריכים לתפוס את הרמזים העמוקים שיש בכאן. אנחנו צריכים לגמור עכשיו, כדי שלא להטריח אתכם יותר מדי, אבל רק להקדים, המקור הזה בבבלי, עבודה זרה, מדבר על משפט אחד שעבר הרבי אליעזר, ומה שמעניין שם שיש תורה אחת, יש משפט אחת של תורה בשמו של ישו, שאפילו מצא חן בעיני רבי אליעזר, ובגלל זה הוא נענש. המקור הזה נמצא בדפוסים של וילנה, אבל השם של ישו פורח שם. במקור של בבלי שבת יש עוד סיפור של אירוניה של צחוק, וגם שם רואים שיש יחסים עם ידע מסוים על תורתם של הנוצרים. ועוד הסיפור האחרון בגיטין מדבר על אונקלוס שהיה ממשפחתו של טיטוס הקיסר ורצה להתגייר, ואשר שואל מכל אחד מה דעתו, אז קודם שואל את טיטוס, ואחר כך שואל את בלעם, ואחר כך שואל את ישו, וכל אחד נותן את התשובה שלו. והמקור הזה אינו מקור עדין, כי אומר שעל כל אחד מה הדין שלו, וישו אומר שהוא נידון בצוערות האחת, וזה לא דבר שנשמע טוב כמובן לנוצרים, זה ממש לשון מאוד חזקה. אבל בדפוסים השם שלו אינו מופיע. אם אתם שמים לב, כתוב כאן עזל עסקיל בנגידה לפושעי ישראל, הוא נקרא לפושעי ישראל, זאת אומרת מצאו את הדרך כדי להבין שמדובר עליו, אבל לא שמו את השם. אז בדפוסים תראו פושעי ישראל, אבל באמת הכוונה הוא לאותו איש, אם הכוונה לאותו איש. אבל מעניין שלמרות כל מה שחריף שנאמר כאן לגביו, שהוא נידון בצוער אותה אחת, כי הוא היה מליג על דברי חכמים, למרות כל זה הגמרא אומרת שיש הבדל בין פושעי ישראל שנשארים על כל פנים קשורים לעולם היהודי ולתורה ולא ישראל, לבין פושעי אומות העולם כבלעם, שממש שונאים את ישראל, נקודה. זה כל הסיפור הזה פתח פתח גם להרבה חוקרים, הרבה לומדים להגיד ש בהרבה מדרשים כשמדובר על בלעם, יש הרבה מדרשים על בלעם, הרבה גדות על בלעם, כשמדובר עליו לא עליו הכוונה אלא על ישו, אז צריכים תמיד למצוא רמזים. יש כאלה שנותנים את הפירוש הזה הקיצוני, כל מה שנאמר על בלעם הרשע הכוונה לישו ולנצרות. יש כאלה שאומרים רגע נברד את העניינים, אבל זה נותן מפתח להבנה כמה דברים. אז אני קצרתי מאוד, ורק להגיד לכם ש take home message, שרפו את זה הגברה בגלל שני דברים כאלה, תבינו איך הייתה השנאה כלפינו. הדפים האלה לא בטוח שמדברים על ישו, לא מעורבים באלה כל מיני ידיעות, וכל מה שמופיע כאן פותח דלת לכל מיני הסברים. יש לנו ידיעות על איך הוא נולד, איך הוא למד, למה הוא נהנש ונהרג, כשהוא כן נהרג על ידי בדיר, ולמה הוא נהנש ונהרג, ומה הם כמה מהאוראות שלו. אבל זה רק לתת לכם ידע, כשמדברים על עבודה זרה במסכת עבודה זרה או בכל השס, 95% מתייחס לפולחנים אחרים של העולם בשתי 300 הראשונות של הספירה הנוצרית, שאין להם שום יחס לנצרות. אז זה לא אומר שהנצרות אין עבודה זרה, אבל כשהגמרא מדברת על עבודה זרה מדברת על דברים אחרים, וכשמדברת על הנצרות נותנת רק רמזים קלים שקשה מאוד לעמוד עליהם. גמרתי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.